מה שלומכם? יש שאלות אולי? עד שנקבל הדפים? כן. קודם כל מחליטים ואז רואים את הראייה הפנימית? לא, אנחנו מחליטים לאור, קודם כל, הראייה הפנימית שלנו, של המציאות. אנחנו, נכון? אנחנו בדו-שיח עם המציאות, ואנחנו יוצרים תובנות לאור מה שקורה לנו. תמיד, אחד מהתרגילים הכי טובים למי שסובל מכפייתיות וחרדה, וזה, אמרנו, אין חכם כבעל ניסיון, קורה לך משהו, מה זה בא ללמד אותך? תלמד. אל תלחם, אל תנסה לצאת מזה, מה שנקרא, לוף חייר. מה זה בא להגיד לך? בא לעזור לך. המפקד בצבא קילל אותך. לא יפה, באמת, מצידו הוא לא אדם חיובי. אבל זהו, זה הסוף הפסוק, לא? בא להגיד לך משהו, זה בא לעזור לך להיבנות בצורה אחרת. להפגין יותר רצינות בעבודה, להפגין יותר... כן, אצילות, או המסקנה יכולה להיות גם הפוכה לשני אנשים שונים, ככה שזה קשה לפי כזה קו ישיר בין מה קורה ומה ההחלטה, אבל כל אדם יפתח את האינטואיציה שלו, את ההקשבה הפנימית הזאת. אז זה לא, כן?
אבל
זה קורה אונליין, זה לא צריך, רגע, מה אני עושה עכשיו, אני עושה ככה, ומה אני עושה עכשיו. אתה שומע פרסומת, אמרנו, אתה כל כך צוחק ומתחשם, ואתה אומר, זה ממש נחמד מה שמראה, ואז אתה שומע פתאום החומר שצריך למכור, אתה אומר, אוי, אולי אני באמת, היות והם כל כך נחמדים, כנראה שמה שהם מוכרים זה גם סחורה טובה. זה שטויות אחת, זה באמת לא נכון, אבל ככה זה עובד גם בקדושה, בחיים. אתה כל הזמן נרשם משני דברים ביחד, ואתה פוגש שידוך, אתה מסתכל על מוציאת חן, מוצאת חן, לא מוצאת חן, אתה גם שומע את...
זה לא, זה שידוך, זה ברור שאני עובד פנימה, שאני אגיד, אני בא לקנות משהו.
אתה בא לקנות, אתה מתחשב, איך זה נראה מצד אחד, המערך חיצוני, מחיר, השיקול דעת והחוויה, הם בדרך כלל הם עובדים ביחד. וזה הדעת. הדעת זה כשאנחנו בסופו של דבר אחרי זה מפיקים מזה מסקנה. אז מזה אדם מבולבל. זה אדם שכל הזמן עובד ברובד אחד, כל הזמן אומר, אוי, רגע, חסר לי רובד שני, או רק, כן, כל הזמן. כל הזמן עובד רק עם השכל, נגיד. אז הוא כל הזמן מבולבל, אבל אני כבר לא... הוא לא נחשף אל הדברים הפנימיים גם, אז הוא מרגיש כל הזמן שהוא מפחד מהדברים היותר פנימיים. הוא אדם הפוך שהוא לגמרי מדומיין, לגמרי בתוך עולמו של ציורים פנימיים יפים. והוא נאיבי, הוא חוטף, זה לא נכון. אז אנחנו מבינים שהשילוב הוא צריך להיות גם וגם. בכל דבר בעצם, אפשר לומר. גם וגם. יש עוד שאלות? עד שנקבל הדפים.
רק לשאול אותך, איך אדם יודע לחיות את כוחות האוויר?
איך אדם מונע?
יודע לחיות את הכוחות שיש בו.
לחיות?
איך הוא מזהה אותם, ואיך הוא מביא אותם.
יפה מאוד, שאלה יפה. אז יש, אמרנו, אחד מהשיעורים יש, לאדם דע את עצמך. יש מצווה גדולה שאדם ידע את היתרון שלו בחיים. קודם כל, השם שלו מעיד על ה... על המעלה שלו. אדם לפי השם שלו, לא שהוא ילך לספרים של שמות, ואז הוא יגיד, אם קוראים לי ככה, אז ככה. פשוט צריך לפתח פה שוב רגישות כזאת, שאם קוראים לי ככה, אז כנראה שזה משהו ששייך לי. בפסיכולוגיה מודרנית גם מכירים בזה, שאדם בונה את עולמו הנפשי הרגשי מסביב הצלילים של השם שלו. אבל אנחנו כבר יודעים ששמו של האדם זה רוח הקודש של ההורים ביום לידתו, ביום הברית מילה. אז ככה שאנחנו מבינים שיש משמעות לשם, למה האדם הזה נקרא בשם הזה. לפעמים יש סיפור גם מסביב השם, הוא נקרא על שם הדוד, שבדיוק ניצול שואה ובדיוק לא היינו בנים, יש תמיד איזה סיפור גם שצריך להקשיב ולשמוע למה בחרו דווקא בשם ההוא, וגם שם משפחה לפעמים זה גם מאיר איזה הערה. זה דבר ראשון. דבר שני, הכישרונות של האדם. לפי הכישרונות שלכם, אתם תדעו מי אתם, אם אתם יותר מוכשרים בזה, אז כנראה שזה דבר ששייך לכם, אבל גם הנפילות שלכם, כי זה לעומת זה עשה אלוקים, מעידות על מעלתכם. לפי המקום שאני נופל בו, אני צריך לדעת שזה הניסיון שלי בחיים. אם הקדוש ברוך הוא מנסה אותי, אפשר להגיד מהנקודה הזאת, זהו סימן שזה דבר שהוא אצלי דווקא יותר. וכגודל הכישלון, אז גודל הבניין. ואני לא צריך לכן לחשוש מנפילות או לפחד מהם, הם באים על מקומם. כגודל האדם, גודל היצר הרע שלו, כאופי האדם, אופי היצר הרע שלו. היצר הרע זה הקליפה של הרצון, וכפי שהאדם הוא ברצונו המהותי הפנימי, כן, בעומק חיים שלו, בתפקידו, בשליחותו, אז ככה בדיוק הוא ייפול בדברים האלה, כן? ואם אדם יש לו שנאה, זאת אומרת שהוא בא ממקור שנקרא אהבת ישראל. זה מקום נפילתו, מקום תקומתו. זה הדבר השלישי. הדבר הרביעי, המיקום של אדם בכלל, בצבא, במחלקה, בפלוגה, בכיתה, בישיבה, איפשהו בחברה, במשפחה. יש לאדם מקום, מקום כללי. בכלל לא סתם אדם תופס את המקום הזה ולא המקום ההוא. כן, זה מעיד על איזה, זה נטיית נפש. יש בטח עוד, כן, כמובן. אני ממעט בלהשתמש בכל הדרכים המוזרים, הנומרולוגיה וכל העבודות זרות. אבל יש בהחלט בעיקר להפעיל פה את כל החושים. אדם זה אחד באמת הדבר המרכזי, שאדם הוא צריך לדעת את עצמו. כי מתוך זה הוא סולח לעצמו, הוא פחות מצפה מעצמו. אמרנו שהחרדה, מקור החרדה זה צפוי מאוד, רצוי מאוד גבוה. הוא פחות רוצה מעצמו, הוא מבין מי הוא, מה התפקיד. אז הוא פחות מתוסכל. המתוסכל הוא שחל, הוא סגר את השכל שלו למשין לסמך. אז הוא הפוך. הוא יודע מה הכיוון שלו בחיים. אנחנו היום נדבר על הצחוק. ידוע שהצחוק... זה אחד מהגישות הטיפוליות החשובות. נעשו מחקרים מאוד רציניים ברפואה קלאסית שהליצנים הטיפולים בבתי חולים הם משפרים בהרבה את תהליך ההחלמה של החולים. כי הריפוי, אמרנו, חלק מהריפוי עובר דרך הרפיה, ואמרנו שהרפיה זה בשתי עובדים, הרפיה גופנית, קודם כל אדם שצוחק הוא משתחרר מהרצינות שלו, וגם הרפיה היא הרפיה בתפיסה. אנחנו נראה את זה גם וגם. איך הצחוק קשור לזה שאנחנו רואים את הדברים ממקום אחר, אמוני יותר, ואז מזה גם נובע המחלה, כי ידוע שהאמונה היא הרפואה הגדולה. כן? האמונה היא הרפואה הגדולה של כל החולים. הליצן הטיפולי של הסיפור שלנו הוא הרבה. כן? מספרים על הרבה והחסידים שהלכו לתשליך על שפת הנער, וינערו היטב את כיסאם, ומרוב התלהבות נפל אחד החסידים לנער. ויזעקו החסידים וניסו להציל את החסיד, ויצעקו לרבה, רבה הושיע. ויען הרב ויאמר, תגידו לו שימסור דש לגרויסה לוויתן, ללוויתן הגדול. ויעשו כדבריו, וברגע ששמע החסיד התובע את דרישת השלום, פרץ בצחוק אדיר, התמלא כוחות אדירים, והצליח לצאת מהנער. וישאלו החסידים, מה פשר העניין? ויען, הרי כתוב, כי בשמחה תצאו, על ידי השמחה ניצולים מתביעה. יש פה סיפור שלם שבא להסביר לנו מה זה התביעה הזאת בטבע, בעולם הטבע. עולם הטבע הוא עולם עגול, עולם של חוקי הטבע שחוזר על עצמו, והחסיד הזה הוא מתלהב בלהוציא את החטאים שלו, הוא ביקורתי, הוא ממקד את המבט שלו ברע, ולכן הוא תובע בעולם שכולו תובע את מי שעסוק יותר מדי בלהיות מסביב עצמו ומסביב החטאים שלו. כן? אז אנחנו בדור דווקא, כן? אם היו שלושה תלמידים לרבי ישראל מסלנט, נכון? סבא מי? סלבוצקה. סבא מי? מי עוד? רב של הרב דסטר, הרבי מקלם, והסבמי, שאחרתי את שמו, ברח לי. שלושתם, כל אחד גישה אחרת. סלובודסקה, האדם הוא אפס. זה ששכחתי. לא, סליחה, נוברדוק, האדם הוא אפס. סלובודסקה, האדם הוא פו, הוא גדול. קלם, הוא ככה באמצע. אז אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מורכבים מכל אלה. יש לנו צד אפסי וצד מדהים. יש לנו נשמה אלוקית אין סוף, חלק אלוקה ממעל, ויש לנו סוף מאוד סופי, שזה הגוף שלנו והיצרים הרעים שלנו. חצי מלאך, חצי מפלצת. ועיקר עבודה של הדור, אומר לנו, מחדש לנו רב קוק בראות התשובה, זה קודם כל לראות את המעלות של עצמנו, תשובה באהבה, וזה אתם מכירים. לכן אנחנו לומדים איך לצאת מהתביעה הזאת, שעל ידי מה? על ידי הצחוק. באופן כללי על ידי השמחה, אבל הצחוק במיוחד, שבא כמו איזו תנועה כזאת, לתת תקווה, אם הטבע אמרנו זה לשון טבעת של עיגולים, שהכל אותו דבר ולא משתנה, הפוך מזה התקווה שפעם לשון הקווים, הקו של היושר, שבא ומרים את האדם, ואז מאפשר לו שהעיגול לא יהיה רגיל, אלא כן, סיבוב ספירלי, כן, שתוך כדי שהוא מסתובב, כמו העיגולים של שמחה של הרוקדים, כן, בעיגולים, והם כל כך קופצים וכל כך יש תחושה של התחוממות, שכל מעגל הוא לא אותו מעגל כמו שהיה, זה לא כמו הריקוד כזה של הסקינים כמוני, שהם קצת ככה נשארים באותו רמה. הריקוד צריך להיות באמת דבר מאוד מרומם, אז אני צוחק, זה לא יפה, אפשר להתחומם ולחקוד ככה, אבל הכוונה שהריקוד יהיה באמת לא רק כל פעם לחזור לאותו מקום ורק לא לזכור אם זה פעם ראשון או פעם שלישי או פעם רביעית וזה נשאר אותו דבר, אלא הפוך, יש בריקוד התחוממות כמובן. לכן זה ספירלה, כן? וככה אנחנו מאפיינים את שתי התנועות האלה בנפש. אנחנו יודעים אם כן שהצחוק הוא בא לעורר איזה שינוי תפיסה. כן? אומר ברגסון, אחד מהפילוסופים החשובים של הדור, ברגסון מדבר, יש לו ספר הצחוק, מדבר על הצחוק מהכחשה, מזה שאני פוגש ממד בחיים שלי שהוא מעבר לתפיסותיי, ואני צוחק כי אני לא יודע מה לעשות עם זה. כן, תיקחו משחקי קוקו של הילדים, כן? בגיל שנה וחצי, ילד, שים לו קוקו, אתה מסתיר את עצמך, אתה מופיע, בהתחלה הוא חושב שאתה נעלמת. בתפיסה המגית של התינוק, הוא לא יודע שאתה עדיין פה. כשאתה עושה גם ככה עם הידיים, אין ידיים, סימן שאין לך ידיים. פתאום, קוקו, הוא צוחק. אתה לא מבין מה הוא כזה צוחק, אנחנו משופשפים קצת, אנחנו לא מבינים מה הצחוק שלו. אבל בעצם, זה הצחוק שבא מזה שיש דבר שפורץ את הגבולות של התובנה. כן? שעושה שאתה לא מבין מאיפה זה בא, אתה אז ימלא שחוק פינו, כן? שיר המעלות, בשוב השם את שיב הציון, היינו כחולמים. החלום הוא דומה לצחוק. כי החלום, תסתכלו בראש מילים של הרב קוק בנושא החולם, שהחולם זה וב עם איזה נקודה למעלה. החולם הוא גם מפגיש אותנו עם איזה, יש איזה תפיסת על, יש איזה מקום כזה, תמיד יותר גבוה שפורץ גבולות, כמו החלום. החלום זה פריצה וזה עולם אינסופי. ויש לכן פירוש החלומות, אתה שמה פוגש את כל הממדים האינסופיים של האישיות שלך, את זה שאתה מתעורר ואתה מבין שחלום מלשון החלמה. למה זה בא להחלים אותך? כי סוף סוף אתה השתחררת בלילה, נכנסת להרפיה ופגשת את המקומות האלה. לעומת החולי, כן? והמחלה, ששוב הכל חול, יש את המחול, יש את החלמה של האפשרות לראות בעבר לעיגול הזה ולקוות, שוב פעם מלשון קו, שיש איזה קו שמוביל, לא הכל כזה עיגולי, יש איזה קו גם שמוביל אותך גם ככה כלפי מעלה. אז לכן יש את קודם כל ההכחשה, למה אתה מכחיש? אתה אומר זה בלתי אפשרי, כן? ותצחק שרה, מה, איך? אני? איך אני יכולה להביא ילד לעולם? זה לא רציני. יצחק שרה בקרבה למור, אחרי בלותי, הייתה לי עדנה ואדוני זקן. אומרים שכאן שרה עברה שינוי באישיות שלה. כמו שכל אישה בהיריון יודעת שהיא עוברת שינוי באישיות שלה. יש איזה שינוי בעצם זה שעכשיו היא הופכת להיות נושאת נשמה אחרת. וכאן אנחנו מבינים השינוי פה הוא שינוי בטבע של האדם. אדם שצוחק, אדם ששמח, כן? בכל הספרים, ספרי מוסר, חשוב לדעת שכל עבודת המוסר, כל עבודת העבודה העצמית הזאת, זה רק מתוך שמחה. מי שלא עובד מתוך שמחה, כי הוא מאוד רציני ורוצה להצליח, הוא לא יצליח. אז תגידו לי רק רגע, למה שאני אשמח? הרי ביוק הבא שיש, אני עצוב, לא טוב לי בחיים. אבל זה לא נכון. קודם כל תשמח. קודם כל תשמח. השמחה המדבקת. יש מחלה מדבקת שנקראת השמחה והצחוק. כן? צריך מאוד להיזהר. זה גם החלמה מדבקת כזאת, שכשאתה צוחק ואתה מדביק את השני, אז פתאום גם מרגישים כולם יותר טוב, והכל, הכל מתגלגל כזה לזה, לזה, שוב, לזה, העולם מתקדם. אז ימלא שחוק פינו, אז יאמרו בגויים יגדיל השם לעשות עם אלה. אז הם יראו בצחוק שלנו, בשמחה שלנו, שהעסק שלנו מאוד רציני. כי אנחנו צוחקים, כי אנחנו שמחים. ואז כמובן, ישראל הוא תמיד הוא זה שמגיב אחרי זה, אומר, אם ככה, אז באמת אנחנו גדולים. ואז הוא יצחק עוד יותר. הצחוק זה גלגל, זה מביא לאיזה, כן, זה התלהבות כזאת, אבל הפעם של שמחה, כי זה לעומת זה, כנגד ההתלהבות של הוצאת החטאים בתוך הנהר. שאלה. אני צריך משקפיים לראות
שאלה.
אתה רואה. איך מבחינים במושב לצים? צחוק חיובי. יפה מאוד. מושב לצים זה מקום שהצחוק הוא רק לעצמו. אנחנו צוחקים כדי רק לצחוק. כאן אנחנו נראה את הצחוק הוא יציאה מן החוק. הוא תפיסה שמאפשר לנו לראות מעבר למבט הטבעי, ולכן הוא צחוק חכם. הוא לא צחוק של אין בו גסות, כמובן, אין בו השפלה, אין בו פגיעה בכבוד חברו, מתוך גדר ההלכה, דבר ראשון, ודבר שני, הוא גם פועל בתוך רצון אמיתי לראות שוב את האור שמאחורי כל חושך, כן? יש איזו כוונה שהיא שונה. אנחנו בדור, אין מה לעשות, שלפעמים הדרכים, הטובים והרעים, הם קרובים, הכוונה היא שונה. ברגע שהכוונה היא שונה, אז גם הדרך הוא שונה, כי בעצם אדם, אז הוא צוחק כמובן לדבר חיובי, במשמעות, ותיקחש שרה למור, לא צחקתי. כמובן שיש כאן הכחשה, כי יש איזה מפגש, וזה דבר שמעבר, זה מין הלם כזה, כן? זה מפגש עם דבר שהוא מעבר לתודעה שלך, ולכן אתה צוחק, כי אתה נמצא כזה במקום. לכן מידת יצחק אבינו, שמידת הגבורה, זה בברכה השנייה של 18, שם נמצא תחיית המתים. המת, זאת אומרת, המציאות הגופנית שהיא מתה, שאין לה כבר קיום, היא יכולה לחיות מחדש על ידי אותו צחוק של אז ימלא שחוק פינו של הדור שלנו. אז הרב קוק כותב על זה שיש בעצם שתי תפיסות, תפיסה עיגולית ותפיסה קווית. בתוך העיגולים, כן, בורות הקודש ג', תסתכלו, מקור 3, בתוך העיגולים עצמם, בתוך חוקי ההוויה המוכחים, בתוך חוקי הברזל האיתנים שאינם משתנים בפעולתם, על גוי ועל אדם יחד, זה יכול להיות על כלל, כן, על עם או על פחת, הפועלים את טובם על כל הרעים, בתוכיות, פנימיות, רק היושר הולך ופועל. מה שאנחנו צריכים לחפש בתוך אתם יודעים מה זה להתפלל כל יום, אותה מילים, אותו אשר יושב ותכאות ירוך עשה לשוים שככה, לא, כן? ותחפש בתוך העיגולים האלה, כל פעם תתפוס, תעצור איזה כמה שניות על ברוך אחד. תפוס איזה ברוך, תפוס איזה אשרה, תפוס איזה משהו, ותנסה שמה להיות קווי יותר, פחות עיגולי, פחות. והכל נגמר כשאתה כבר עשית את אבי, ואתה כבר לא זוכר מה אמרת, מה לא אמרת. כן? האפשרות להתעורר כל רגע, כן? להיות בתקווה שוב פעם. פוגש אנשים מיואשים, כן? אנשים שאומרים, הכל על הפנים, הכל רע, כן? אז כן, מה רע? אז הכל רע זה תמיד אומר שאין דבר כזה, הרי. כשחולה בא ואומר, הכל כואב, אז תמיד אתה אומר, ופה כואב? לא. ופה כואב? לא. אז לא הכל כואב. זה אותו דבר, הכל רע. אין דבר כזה, הכל רע. לא, הוא רוצה שלוציא גימלים עכשיו. אז הוא בא ואומר לך, הכל רע. אז אתה מבין, אתה אומר לו, רק רגע, מה הכל רע? יש לך אף? כן. יש לך פה? כן. אתה יהודי? כן. בארץ ישראל? כן. מה קורה לך? 99% כבר טוב. מה עוד נשאר? אז הכל זה עניין של תפיסה, כמובן. לפעמים אני עושה תרגיל, תחילת הפגישה, מי שלמה דרמה, כן? בהתחלה עושים צחוק. עושים צחוק באופן מלאכותי, כן? זה לא מושב לצים, כי זה לתועלת. מתחילים לצחוק, במלאכותי, ואז הצחוק בא, והוא בא והוא מציב, ואתה לא מבין מאיפה זה בא, אבל הצחוק מזמין צחוק, והשמחה מזמינה שמחה. אז ככה יש, מי זה היה? רבה או רבה? שכחתי שהיה מתחיל את החברותה במילה דבדיחותה. רבה. כי מילה דבדיחותה זה בא במקום שאתה מתחיל ללמוד, אז אתה מתחיל ללמוד. אתה במקום סופי של המציאות שלך הרגילה, ואתה מתחיל ללמוד. אתה נכנס לממדים אינסופיים, אז אתה צריך בדיחה, צריך משהו שיערים אותך למקום אמיתי, למקום פנימי. איפה שאתה הולך עכשיו להיפגש, כן? אתה הולך להיפגש עם ממד שמעבר לתודעה שלך. תורה מסיני. לכן הקריאה שלנו גם היא צריכה להיות ספירלית. רב בצרפת שאמר לי פעם שהעומק של הלימוד הוא בא מאיך אתה מסתכל על הפסוקים, ככל שאתה נמצא במקום כוללני, כן? כלומר מרוחק, אתה מצליח לצמיד פסוקים שבאים ממקומות שונים, וככל שאתה נמצא במקום כזה שאתה רואה את הדברים בכללותם יותר, אתה עמוק יותר. כי אתה יודע יותר. אבל אדם שלומד והוא רק צמוד למילים, הוא לא רואה את מי זה אברהם, יצחק, יעקב, לאור כל ההיסטוריה וכל הראייה הכללית הזאת, כן, זה שהבאתי איזה דוגמה, וזה גם דוגמה ששייך לנושא. אז אם כן, איך אומר רב שרקי, הצחוק צא מהחוק, כן, היכולת לצאת מהממד הטבעי. יש בפסוק, בפרשת שבוע, קו ב' תזיין בראשית, ויאמר, בי נשבטינו משם, כי יען אשר, בסוף העקדה, כי יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסרת את בנך את יחידך. מה שאנחנו אומרים כל בוקר, לפני התפילה, בי נשבעתי. הקדוש ברוך הוא נשבע בו. כלומר, יש פה הטבעה, כן? שהקדוש ברוך הוא, שכל העם הזה, זה בי, כן? זה דבר שהוא כבר חלק מהופעת השכינה בעולם. איפה אנחנו רואים את הביטוי הזה פעם אחת בכל החומש? איפה? כשעם ישראל עוסק בעיגולים של שמחה בעגל הזהב. כן? כשהכל מתחיל להיות שוב עיגולי ושוב חזרה לעבודה זרה, והקדוש ברוך אומר, את העם הזה אני, משה, אני אחליף אותו בך. אתה תהיה עם משה ונמאס מעם ישראל. זכור לאברהם, ליצחק ולישראל, אומר משה רבנו. עבדיך, אשר נשבעת להם, בך. ותדבר עליהם הרבה וכו' וכו', ואז ונחלו לעולם, ואז הקדוש ברוך הוא סולח. במה הוא סולח? בטענה הזאת. בטענה הזאת שיש כאן משהו בתוך העם הזה שטבוע כבר, וזה חוכמת אדם תאיר פניו, זה המקום הפנימי הזה, כן, דיברנו עליו, שהוא בא ומאפשר לאדם בכל מצב לצאת מהעבודה זרה, ששוב זה עבודה מסביב עצמך, שאתה כבר לא מבין שהנפש אחת ושיש חיבור בין הכוחות, ואתה עובד איזה כוח אחד, ואז אתה זר לעצמך, ואתה נכנס לאיזה תפיסה דטרמיניסטית, קועה, וזה הרבה פעמים תפיסה של אנשים שמסתכלים על המציאות הטיפולית, לדוגמה במקצוע שלי, כדבר דטרמיניסטי, ואין מה לעשות, וככה זה, ותפיסה מיואשת. למה כל זה? דטרמיניסט זה כשאתה מאמין שהעולם קדמון, אתה מאמין שאם כן מה שצריך לקרות זה קורה, ואין לך שום בחירה, אין לך אפשרות לצאת מהמכתוב הזה. אז הפוך מזה, זה מה שאנחנו אומרים, יש מעבר לחוק, יש את העל חוקי, את הממד הרוחני. אז זה כאן איזה דוגמה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו בי נשבעתי. אנחנו מבינים שמדובר פה אחרי העקדה באמת עם נבחר שכבר מקבל איזה ממד אחר. אז יש מצב כזה שלפני הצחוק אנחנו עצובים. לפני שאנחנו צוחקים, לפני שאנחנו שמחים, אנחנו קודם כל אנשים נורמליים. אנחנו פוגשים את המציאות ואנחנו מתפעלים, אמרנו הלם לפעמים. אתה פוגש את המציאות, זה לא פשוט, כן? אתה לפעמים מבין שאם כן, המצב הזה של צחוק, זה מצב של שבירת הכלים, של ריבוי אורות ומיעוט כלים. אתה מביא את הכלי שלך, שזה אני המצומצם שלך, ופתאום תחשבו עכשיו קפיצת דרך, עלייה של כל היהודים בעולם, ותשובה מסיבית, ואני יודע, מכון מאיר הוא צריך להיות פי מאה, כי כבר לא יהיה מקום, ויש איזה לפעמים מצב, כמו היה בדיוק, בדיוק, מה שאמרתי שזה מצחיק, כן? זה לא ככה, אבל זה בדיוק מה שהיה ב-48, הרי ב-48, לפני 48, חושך גדול, ב-48, אור גדול, אף אחד לא הבין מה קורה פה, איך ההיסטוריה פתאום, כמו בתיאוריות של ההתפתחות, ההיסטוריה גם לפעמים קופצת, יש קפיצות בלתי מוסברות. ואז יש את הכאב הגדול מצד אחד, אמרנו כאב כאב, יש את האיסורים, יש את הקושי, ובעקבות הקושי, בעקבות הכאב, יש את, יש את הקפיצה. אז אמרנו, ממעמקים קראתי השם, הנפילה הזאת, זה שאתה שבור, אומר לנו שם משמואל, תסתכלו במקור חמש, ואני באשר יש לו לב נשבר, הרי הוא כלי לקבל יותר את הכוח הרוחני והאלוקות. תקשבו את המשפט הזה, לדעתי זה המילים היקרות. כי דרכו של השם להשתמש בכלים שבורים. כן? אני רוצה להיות כלי השם להופעתך בעולם. כן, אין בעיה, אבל תדע לך, אם אתה רוצה להיות כלי להופעתי, אתה צריך להיות כלי שבור. לא נעים, כן? אתה היית מעדיף משהו יותר אלגנטי כזה, יותר יפה. לא, כשאתה כלי שבור, זה אומר שאתה מבין שאתה לא מבין. מבין שאתה מבין כבר, אתה כבר מאמין. אתה מאמין שקורה דבר לפעמים שהוא לא שלך. שהגאולה זה לא בדיוק אם החבר'ה שלך צריך לעבור דרך המסלול שאתה קבעת לעצמך שככה צריך להיות. לפעמים הגאולה היא עוברת כל מיני דרכים. ככה גם ברמה האישית. לפעמים אתה היית רוצה דבר ואתה לא מקבל אותו. כן, יש לי כמה חברים שנגיד למדו בלימודים ולא התקבלו בלימודים שלהם ולא הצליחו ולא הלך להם. מה אתה עושה? אתה מתעקש? לא. אתה שומע את הקול של המציאות שוב, אתה לומד. אז בשביל זה צריך מה? לדעת להיות שבור. כן? לדעת להיות כלי שבור. כלומר, לדעת לחוות את ההווה. אני כל כך רוצה להיות, לפעמים, להיות במצווה גדולה, להיות בשמחה תמיד, שאני כזה רוקד כל הזמן על המכונית שלי, ואני באמת לא יכול להיות שמח. למה? כי כדי להיות שמח כזה, אומר לנו שם ישמעאל, אתה צריך להיות גם לפעמים לפקוד בחצות, ולפעמים גם להיות מחובר למציאות איך שהיא, ולפעמים המציאות זה לא משהו.
לא להילחם במציאות?
לא, שוב, לא להילחם בטוח, אבל לחוות את המציאות איך שהיא. נכון, לפעמים במקביל צריך גם להילחם.
אתה יודעת מתי להיות
עכשיו ומתי
לוותר.
זה כל חוכמת החיים, מה שאתה שואל, זה נכון. מתי אנחנו נותנים לדברים להיות, מתי אנחנו נלחמים. הקו הזה הוא קו מאוד דק, שקשה להגדיר. באופן כללי, כשאנחנו פוגשים כוחות של רשעה, כן, בצורה מופגנת יותר, אנחנו צריכים להילחם יותר. זה פשוט. וכשאנחנו הפוך, אנחנו מגלים שבתוך הכאילו כזה יש כאילו רע, יש טוב מתוק, אז הפוך, להגביע את ה... טוב, אמרנו, אנחנו עובדים עם כל הזמן שתי הכוחות האלה, אין פה... זה נכון שמבחינת הדור, אז יש להשקיע בחינוך, ביחסים הבין אישיים, יותר בקו זכות, יותר כן, זה תחיל בהזמרה של רבי נחמן, ממשיך עם הרב קוק. הראייה הזאת החיובית היא משתלמת היום, כי ברוך השם, הנשמות הן גדולות וטובות וחדשות. אבל חוץ מהחום והחיוך והאהבה, יש לפעמים צורך כמובן להיות קשוח ולעמוד על העמדה. אבל זה לא לדאוג, זה בדרך כלל בא באופן טבעי. החוסר בפעמים, כן, זה דווקא שלא תהיה הקפדה, שתהיה אפשרות לראות, לוותר על ההקפדה הזאת יתרה. אפילו אם אתה רוצה להיות קשוח, אל תקפיד מבפנים. כן? אומרים גם חיה לפעמים צריך לראות באויב, אבל בלי שנאה. בלי שנאה. אתה עכשיו נלחם, עושה את עבודתך, תהרוג מי שרוצה להרוג אותך. אבל אתה לא עכשיו בעניין של כללות ולצרוח השם או אלוקים. זה לא מתאים. למה? כי זה לא, זה לא, זה לא, אין לך התלהבות כמו חסיד, התלהבות ברע, כן? אתה לא עסוק בזה. אז לכן אין כלי ראוי יותר להופעה את השם, כן, מאשר כלי שבור. אז זהו, אז הכלי שבור הזה, אחד מהדרכים זה הצחוק. כי הצחוק, אם תקשיבו לקול של הצחוק, זה, זה כלי שנשבר. זה כמו השופר של מתי, כשאנחנו עוברים משנה לשנה, יש את הכלי של השופר גם כן, שזה קול פשוט, ואחרי זה קול נשבר. האפשרות להיפגש עם השבור, ואחרי זה לעמוד על הרגליים חזרה, זה יכול להיות גם על ידי הצחוק. הצחוק, אבל מתוך מפגש עם המציאות. זה לא צחוק, אם כבר ליצן, זה צחוק מנותק לגמרי, שמנסה לברוח מהמציאות, ולועג, עוד פעם לעג מלשון עיגול גם כן, אותיות עיגול, שאתה הכל גואל, כן, הכל גואל נפש, כן, מגיל, וזה הפוך זה, 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 זה לצאת מהתפיסה הזאת ולהגיע למצב של ראייה פנימית כפי שאנחנו נראה עוד מעט. אז ימלא שחוק פינו, אמרנו. הרב קוק יש לו מאמר בשמונה קבצים בדלת, שבדיוק מדבר על המקום הזה שבו אתה אדם הסופי פוגש את העולם האינסופי. ואז הוא מדבר על המפגש, איך המפגש מתרחש, כן? הסדר של שילובי המחשבות, כמו שהם במבט הבהיר של המחשבה העליונה, כן? לא מחשבות, האם מחשבותיכם? אתה פוגש את המחשבה העליונה הזאת, חופשית, רחבה, שונה הוא לגמרי ממה שהוא במחשבה הנמוכה. איך אנחנו אצלנו? נמוכים, פחות חופשיים, אינטרסנטים, כן? אף על פי שהיא משתלשלת ויורדת מתולדות תולדותיה של העליונה הנשגבה. כמובן שאנחנו מקבלנו מחשבה על ידי זה שזה בא בדיוק מאותו מקור. אבל אין מה לעשות, יש פה פער עצום בינו לבינינו. וכשמתגבר הדור והיחיד, כמו בדור שלנו, וכוח פועל מהמחשבה הבהירה, מתחיל להזריח עליה, הרי באה דחיפה גדולה. פתאום יש איזה... כן, יש קרני אור כאלה שאתה לא יכול כבר לא לראות. בהתחלה אתה מנסה, אתה שם כל מיני משקפי שמש, אבל זה לא הולך. אתה חייב להודות שיש פה נס, נס בתוך הטבע, מה שתגיד, אבל נס. אז אתה צריך כבר לשנות תפיסה. הרי באה דחיפה גדולה ומכריחה לסדר את כל השילובים של המחשבות במערכה התחתונה. אתה צריך, אתה עכשיו להיות משכן למחשבה העליונה, ולסדר במושגים של פנימיות התורה, כן, את המחשבות שלך, מחשבות העליונות. יש ארבע דרגות של האדם. יש דרגה שנקרא עולם העשייה. אז יש מחשבות שהן מחשבות של עשייה, שאדם חושב כל הזמן, הוא צריך לעשות את זה. זה אדם שצריך להפנות אותו למעשים. הוא צריך לעסוק בדברים, הוא צריך לעבוד, זה אותו תלמיד. ישיבה לפעמים שמתבלבל וצריך כבר לצאת לעבוד. זה עושה לו טוב, זה יחבר אותו למציאות. שולחים הבנה לעשות פעילות גופנית, לשחות, כן?
איזה מחשבות?
לשנות משהו באכילה שלו. מחשבות של עשייה, שאדם כל הזמן עסוק ב... אם אני עושה ככה וככה, אז יהיה ככה. הוא לא חי, הוא חי במחשבה שלו. יש מחשבות... אז יש ארבע דרגות של סוגי מחשבות. יש את המחשבות שבאות מעולם העשייה. שאדם הוא כל הזמן עסוק בלעסוק. כל הזמן עסוק להתמודד עם פה העולם הזה, כן? כל הזמן נלחם עם עצמו. הוא לא מצליח לישון בלילה בכלל, כי הוא חושב על החשבון בנק ועל מה שזה אמר לו זה, ואני חייב להחזיר לו משהו זה, וכל הזמן נלחם עם כל העולם כולו פה בעולם העשייה. אז הוא צריך להתפנות לדברים מעשיים. כן? אישה הרבה פעמים עושה קרמיקה, עושה דברים עם הידיים, ריקוד, גבר עושה טייצ'י, עושה דברים הגוף שלו, הוא צריך לשחרר משהו בעולם העשייה שלו. והוא צריך לפרנס, צריך לעסוק בפרנסה, כן? ואז להיות בעולם שהוא צריך לדחוף לפעמים עגלות ולעבוד קשה, להרים אבנים ומפה לפה ואחרי זה מפה לפה, כן? לא משנה. העיקר לעשות משהו. אחרי זה יש מה שנקרא מחשבות היצר. כן, מבלבלים אותך יומם ולילה, לא משנה מה היצר, אם זה יצר של רציחה, יצר של עריות, לא משנה מה שמו של היצר, הוא מבלבל לך את המוח. היצר כנגד עולם היצירה. זה אדם שלא עוסק מספיק ביצירה, לא רק ביצירה באומנות ובדברים יפים, אלא יצירה בקשר הבין אישי. כל הזמן להיות יצירתי, כל הזמן להמציא דברים חדשים, כל הזמן לחפש את המעבר לפשט של הקשר, כן? אבל גם יצירה כפשוטו, כן? הוא אדם יצירתי שלא ממש את הפוטנציאל שלו. אחרי זה יש מחשבות שמחשבות שנקראות מחשבות של עולם הבריאה, וזה מחשבות של לחשוב. אדם הוא צריך לחשוב טוב, הוא צריך להתלמד לחשוב פנימי, כן? האדם הזה הוא פשוט יותר מדי עסוק בלחשוב, הפעם לחשוב במחשבות פילוסופיות. הוא צריך ללמוד תורה, כן? זה אדם שצריך דווקא להושיב לבית מדרש, כן? שיתמלא בחשיבה של קדושה. ויש, זה בעצם שלושת הדרגות, ברגע שמתקנים את שלושת הדרגות האלה, האדם הוא כבר יכול להיות, מה שנקרא, אציל נפש, כן? להיכנס שם פנימה יותר. אבל אנחנו רואים, יש פה צורך בעולם הזה שלנו, לסדר את עולם המחשבות שלנו, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, אנחנו לא חושבים כמוהו, ואנחנו צריכים כל הזמן לדעת לכוון את הכוחות שלנו למקום הנכון. ואז אומר רב קוק, ותנועה זו מסבבת ייסורים גדולים בראשיתה, והם הם חבלי משיח הרוחניים. ההתחלה של התנועה הזאת, כן, תקראו את המאמר של ייסורים מחכים של בספר אורות, בזרעים, בזרעונים, זה השלב הראשון, זה ייסורים. קודם כל, אתה כואב, מה אתה כואב? אתה כואב שאתה מבין שאתה לא אתה, אתה מבין שאתה לא, אתה לא חופשי, עוד לא השתחררת, כן? עוד לא פנית אל הממדים הפנימיים באמת של האישיות שלך. במעבר הזה בהתחלה יש איסורים, אבל אחרי זה, השלב השני זה השמחה. שמחה זה מדרגה שמינית בנפש האדם, זה מעל הטבע. שמחה זה, 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 והצחוק, זה מעל החוק, אמרנו, זה מעל השבע, זה מעל הטבע. שאתה כבר יכול את האיסורים האלה, אמרנו, זה ריפוי, להתרפות מהם. לראות את הכל בראייה שמחה, בראייה שאתה מודה על הטוב, שאתה יכול לפחות לגייס את הכוחות שלך אז, כמו שאמרנו, לחשוב טוב, חיובי. אז זה העבודה. העבודה הוא לא לראות שיש פה את העולם הזה למטה, ויש את העולם הבא למעלה, ואנחנו בין שתי עולמות שהם נפחדים, אלא יש לך כל הזמן אפשרות, ברגע שאתה פוגש את הכאב של העולם הזה, אתה יכול אז גם להתגייס ולהתעלות לרבדים יותר פנימיים. אברהם אבינו ביום השמיני עושה את המילה, כן? הוא קורט את האורלה, את מה שהאוביות שלה, של החומר, מה שמונע מהאדם להיות קדוש, ואז ויער, זה הפרשה, נכון? אז הוא מגיע לראייה, ככה הזוהר מתחיל, ותילחם נראה לי, מקור אחרון, כן? בתר דה התגזר אברהם אחרי שהוא עשה ברית מילה, ועד דה לא התגזר, לא אבא מליל אימה. הקדוש ברוך הוא לא דיבר איתו כמו שהוא מדבר עכשיו, בלשון של ויער. כתור ויער אברהם. אברהם, זה בקטנות. ויער אברהם, כן? זה שהוא רואה אותו בגדלותו, דרך המלאכים, הראייה הפנימית הזאת, זה כבר בא מזה שהוא עשה ברית מילה. כלומר, הוא סילק את המסכים של עולם הזה. מה שמונע מאיתנו לראות את המעבר לעולם, את הממד הפנימי של העולם, ואז אלא מיגו דרגה תיטאה ודרגין אלעין לא אבו קיימה על אי דרגה, כיוון דהתגזר מיד הניצנים נראו בארץ. אחרי שהוא גזר, אחרי שהוא סילק את האורלה, אז מיד יש אפשרות שהארץ תהיה מקום של הופעת הניצנים, כן? אלין דרגין, הדרגות האלה תיטאין הנמוכים, דאפיקת ועד קינת אי דרגה תיטאה את זמיר הגיעה. המדרגה הנמוכה היא כבר מקומה של הופעת הדרגה העליונה. יש פה מפגש בין העולמות. כן? אתה כבר יכול, אמרנו, יראת השם, וזה כל מה שאנחנו מדברים בעצם כשמדברים על עבודה עצמית, יראת השם זה אפשרות לראות ראייה שממית. כן? זה לא פחד מאיזה בעל אקווריום שיחטיף לי איזה זבנג אם אני זז לא כמו שצריך, זה ראייה עמוקה של המציאות. אם אתה בדרגה כזאת שאתה רק צוחק ואתה שמח, אתה כבר קרוב לדבר הזה. אדם שמח הוא אדם חוש הומור, אצל אדם זה סימן לחוכמה, כן? אדם שיש לו חוש הומור הוא מסוגל לשלב כל מיני נושאים, יש לו שכל אסוסיאטיבי כזה, כן? הוא מסוגל לחבר דברים, אמרנו, לפעמים שהם לא בדיוק קשורים, ואז אנחנו פורצים בצחוק, אנחנו עושים את הקשר הזה, אנחנו כבר, גם היה לנו את זה, אנחנו מכירים, אבל איך הוא העז לעשות את זה, כן? איך עושה לצן, מתחיל לצחוק, ואז הוא צוחק, הוא עושה הכל ביותר כזה, ואז אתה רואה אותו, אתה אומר, אתה רואה את עצמך כשאתה צוחק, זה להגזים, כן? את הצחוק, ומתוך זה אתה מפגיש את האדם עם גם הממדים שמעל הטבע.
הדברים הכואבים, למרות שאני יודע שמובילים אותי משהו יותר טוב, עדיין לצחוק עליהם זה קצת...
לא ניתן.
כן.
יש את הזמן של הכאב, התכוונתי, ויש את הזמן של הצחוק. האדם יושב שבעה, עוד חשוב, הוא לא צוחק עכשיו באמצע השיבה. הוא יושב בשיבה. למה? כי אם הוא צוחק, אמרנו, זה הכחשה. קודם כל אתה מקבל את העובדות. אתה בייסורים. למה? פגשת מציאות שמעבר לתודעה שלך. אתה צריך להכיל את זה. מה זה להכיל את זה? אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא כלים שבורים. קודם כל אתה חי את השבירה הזו. אבל אחרי שיבה אומרים, יאללה, תשמח. זהו. זהו. אל תישאר שם. כי למה? יש בזה טעם לא נכון, שאדם הוא לא יוצא מהשיבה. באופן כללי, רואים לא רק על השיבה, אלא בכלל. אומרים לבן אדם, עכשיו אתה חי. עכשיו אתה חוזר למציאות. כי זה אומר שעשית עבודה כזאת, שהפנמת את הממד האינסופי הזה, של המוות, לממד הסופי. אתה הצלחת להכיל את המוות. ואם לא הצלחת, אז תמשיך לעבוד. אבל זה לא אומר שאתה ממשיך כל הזמן לפקוט. האדם בדיכאון, צריך לדעת, הוא אדם שמרוב שהוא בוכה, הוא בוכה שזה שהוא בוכה. ה-90% של הדיכאון של האדם, זה אם אני עכשיו בוכה, בוא נשב כולנו שם ואנחנו נבכה, ואנחנו עצובים, ולא נצא מהחדר הזה יום שלם, מבטיח לכם שבדיקות דם של כולכם, הסרוטונין ירד בדם. זה יגרום לדיכאון, לעצבות. כן? אדם לפעמים נשאר רק במיטה, אומר, אין לי כוח. אז אין לי כוח הזה, זה שאמרת אין לך כוח, זה כבר יכניס אותך עמוק תוך הדבר הזה, ולא בא לי לעשות כלום, כן? גם עוד משפט, כל המשפטים האלה זה שמרעילים את המחשבה. אבל אחרי זה צריך לדעת, שקודם כל, לצאת. לך לשוק, עשה משהו, תלמד, צא לחברים. למה? כי היציאה הזאת מעצמך היא בעצמה, היא פועלת את השמחה, זה אותו דבר. כן, הצחוק זה לפעמים זה לאמץ את הצחוק, כן, זה לא, לפעמים זה לא טבעי, אבל צריך לדעת לצחוק. כי שוב פעם, אם אני יותר מדי עצוב מסביב הכאב שלי, זה סימן שאני רואה את הכאב כאן, ואני לא מצליח לראות ש-99% בסך הכל בריא אצלי. וזה נכון לכל אדם. אני לא ראיתי, אני מקבל אס-אמסים, אולי 30 ליום, 20, 30 ליום, וכמה טלפונים דחוף. אני יכול להגיד לכם, 99% בלי להגזים, זה בכלל לא דחוף. אני זוכר כשעבדתי בחדר מיון שנים, כל מקרה שאומרים לך דחוף, וצעקות ודם וזה, והכל, רעש, זה לא דחוף. כי יש את המקרה כמובן, אבל הרוב זה לא. אותו דבר בדרגת הפחת. לפעמים אדם הוא מסביב הכאב שלו, ואני כועס על ההורים שלי, ואני כועס על זה, ואיך אני אצא מזה, מהכעס הזה. הוא אומר, רק רגע, יש לך שתי רגליים, יש לך אף, יש לך... אתה יהודי, אתה אמרת בבוקר ברוך אתה שלא עשה, אני עבד, נוחי, אישה, כל זה. אתה יודע מה יש לך פה? יש לך פה מדינת ישראל, אתה יודע מה זה? אתה יכול בשנייה בעצם לראות שהרע שלך הוא בעצם רק קטן. זה עניין של מה? עניין של לצאת מן החוק, לצאת מן התפיסה. לכן אני אומר באופן מלאכותי לפעמים, חשוב לצחוק. חשוב שיהיה אפשר קודם כל שנדע לצחוק, שנדע ליצור את האווירה הזאת הטובה. יש שוב בכמה ספרים ראיתי שזה, הנה, זה גם דרך לעשות חשבון נפש בצורה נכונה. אין חשבון נפש מתוך עצבות בכלל. כי אם אני עושה חשבון נפש מתוך עצבות, אני מופתר שאני אכנס עוד יותר עמוק לתוך החטאים, ואני אפול בתוך ימי הנער. כן? כלומר, אני אדבר שם בטבע של העיגולים, אז אני רוצה הפוך, שיהיה לי תקווה, והתקווה היא קיימת תמיד. לכן אומרים שלא כל כך משנה מה הם אירועים, הם האירועים של החיים של הפחת, למרות שיש סיפורים מאוד מאוד קשים לפעמים, כן? עושה את השוני בין אדם לחברו, זה הנרטיב שלו, זה הסיפור שהוא יספר על מה שקרה לו. כלומר, נקודת הראייה שלו, מעניין, נקודת הראייה שלו זה לפי איך הוא מסתכל את זה מבפנים. הוא בא להתעודד, הוא בא ללמוד, אין חכם כבעל ניסיון, ללמוד מהחוויה הזאת, מה זה בא להגיד לי. או אם אני אומר, אני מוותר, אין לי כוח, רוצה להתאבד. אז זה בא מהאדם שלא מבין שאדם רצה אותו, שכל מה שקרה לו במציאות שלו זה מה שהשם בדיוק רצה. למה? לפעמים לא יודעים. זה נקרא מה שאמרת, מצב של שבירת כלים. ואז לא מתאים לצחוק, כמובן. קודם כל אני בכאב, בסדר, תעבור, קדימה, שלב. עכשיו, כן, תפוס גובה. עיגולי שמחה של דסי, צריך לקרוא. כן? של, של אותו, אותו ילדה ש, שנפטרה מסרטן, שכותב דוד בן יוסף עליה, ש, שזה, שזה ה, 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 הניסיון הזה, היא אומרת, איך אני כועסת? שמעתי שאחד ככה התאבן. אני נלחמת בכל, כל התרופות האלה וכל הכימיותרפיה הזאת. ו, ו, והוא ככה מוותר? כן? איך אפשר לוותר? זה, זה הכל בא מתפיסה דטרמיניסטית, נוצרית, יוונית. אני מוותר. למה אני מוותר? ייאוש. איפה בא הייאוש הזה? מזה שאנחנו בעצם נתקענו בעולם של טבע, ועם ישראל בדיוק זה לא, מה, זה לא תפקידו. תפקיד של ישראל זה ללמד את המעל הטבע, את, לקדש את המציאות, ולעורר גם את הגוף החולה, אמרנו תחיית המתים, כן? אבל פה הגוף החולה, לעורר אותו, הריבולותי והייתה לי עדנה. האפשרות לעדן את, את, את המציאות הגופנית למקום, שינוי ממש פעם. אז הצחוק זה, זה גם שבירה, סוג של שבירה כזאת, אבל בתוך השבירה זה כמו שיש שברים ותרועה, כן? יש איזו שבירה כזאת שהיא, שהיא כבר חיה את, ה, את המציאות כפי שהיא. הצחוק בדרך כלל זה דבר מאוד מחובר למציאות, אני לא סתם צוחק, אמרנו לצאת מן החוק, מצד שני זה מחובר, זה, זה, זה איפה, ש, איפה שקורה משהו אני צוחק. וזה לא אדם שהולך ברחוב ושם צוחק, צוחק, לא, לא, לא מתאים. אני מדבר על משהו שמחובר, ואתה חי את, ה, את המציאות מהצד ה, ה, הפנימי, יש פה שוב ריבוי אורות ומיעוט כלים. אין לך את הכלים לשאת את האור הזה, אז אתה צוחק. אתה צוחק כי אתה מרגיש שאתה, שאתה מבוכה, אדם שצוחק, יש לו איזו מבוכה מסוימת.
זה אמור להיות מציאות, זה לא אמור משהו שאני גורם.
זה צריך להיות משהו שמחובר למציאות. אני אומר, לפעמים כטריק כזה, כסטארטר, לא כדבר, כמו כל סטארטר, זה צריך לא למצוא עם הסטארטר, מורידים אותו באיזשהו שלב. אני יודע, יש סטארטרים היום במכוניות, לא ראיתי. אבל יש סטארטר. אז מה שכן, צריך לדעת לפעמים גם לעורר את זה. לפעמים תעשה שולחן של שבת, תעשה בדיחות. מה יש? הילדים צריכים לא רק להרגיש שזה עכשיו הגיע הזמן להיות הכי רציני בעולם ביום השישי ויחולו השמיים והכל כזה אווירה של... של... לא, אנחנו שמחים. אנחנו שמחים, אנחנו יכולים לצחוק. לפעמים יש זמן לרצינות כמובן, זה לא צחוק שפורץ כל גבול ואין גבולות וכמובן הכל באיזון, הכל בטוב טעם. אבל הגיע הזמן שנצחק. הגיע הזמן שאנחנו נדע לצחוק, אבל באמת. לפעמים זה לא צחוק חיצוני גם, זה יכול לצחוק של ראייה שצוחקת. אתה רואה, תסתכל במציאות לפעמים רק את האנשים, את הפנים, את ה... תצחק, מעצם המציאות, המציאות היא מלאה בשמחה. אני תמיד שולח אנשים לשוק מחנה יהודה, כן? יש בכל שוק שבארץ, יש איזו אווירה מיוחדת של פשטות ושל... ושל ושל של, של, של קולות של, של העם שלך ש, 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 ששרות ותהיה שם, תחיה את המציאות ותצחק, יש המון מה לצחוק שם, יש הרבה, קורה הרבה דברים, הרבה אינטריגות בין אנשים וזה, ואמר לו ככה, וזה רציני כזה, מקפיד, אתה רואה את זה וזה, ואיך קוראים לך? יצחק, כן? ואיך קוראים לך? זה, סתם, אני במקצוע שלי, עבודה שלי, אפשר גם לצחוק כל הזמן. לא צחוק חזו שלום של להג, שוב, לצחוק שאתה רואה איפה לפעמים הזוגות נופלים, באיזה בורץ, באיזה דרמה, כן? על מה? זה שזה אמר לו ששם לו את הגרביים שלו במגירה שלו, וזה אמר לו, לא, וזה, אני זה, איך אני, מה, אני פרייר, אני צריך שזה, ומקפיד על זה, ו... איפה אתם, חבר'ה, איפה אתם? יאללה, צו מהחוק, כן? בעזרת השם שנזכה ככה באמת להתעלות ולאסוף כוחות ולהיות אנשים שמחים וגם מצחיקים את הזולת. איך היה ככה בשוק אליהו נביא שראה אחד ואומר, יש לך חלק לעולם הבא, כן? ולמה? כי הייתי, אני מבדח את האנשים בדרך, מצחיק אותם, ואז אני גורם להם באמת לצאת מהברוך שלהם. שיהיה בהצלחה, בעזרת השם, בצחוק.